בתורה, י"ב חלק שני, בליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן אומר שכל הבריאה, כל הבחינות בבריאה, מראשיתה ועד אחריתה, זה הכל כדי לגלות את כבוד השם. לגלות את כבוד השם, הכוונה בפשטות, זה לגלות אמונה בכל המיני מצבים שבהם אנחנו נמצאים. וכל דבר שנמצא במציאות, יש בו את אור השם. וזה מה שכתוב, הוא מביא פסוק, שאומר, כל הנקרא בשמי לכבודי, בשמי ולכבודי בראתיו, יצרתיו אף עשיתיו. זאת אומרת שעולמות העשייה, יצירה, בריאה, שזה כולל את העולם שלנו, עולמות המהלכים, הכל זה כדי לגלות את כבוד השם. ובכל מקום ומקום, אורו של הקדוש ברוך הוא נמצא בו ומחיה את המקום. זה מה שנקרא שאין דבר בבריאה, אם זה דומם, צומח, חי ומדבר, שאין בו ניצוץ אלוקות, אור אלוקות שנמצא בכל בחינה ובחינה. ועל זה נאמר בפרקי אבות, בעשרה מאמרות נברא העולם. ואז הוא שואל קושיה. אחרי שהוא אומר את כל היסוד הזה, רבי נחמן שואל שאלה. והוא אומר, אבל כתוב בישעיהו הנביא, יש פסוק, וכבודי לאחר לא אתן. מה הכוונה כבודי לאחר לא אתן? שיש גבול הכבוד שלא יתפשט לשם. ואף על פי שמלוא כל הארץ כבודו, עם כל זה, כשהוא מגיע למקומות האלה שנקראים אחר, למקומות האלה, הקדוש ברוך הוא לא מוכן להעיר למקומות האלה. מדוע לא? כיוון שהמקומות האלה, כך הוא מכנה אותם בתורה, הם נקראים מקומות מתונפים ובתי עבודה זרה. מה הכוונה? זה לשון כפולה. זה שתי הגדרות. אחד זה נקרא מקומות מתונפים, אחד זה נקרא בתי עבודה זרה. מה זה הלשון הכפולה? מה זה הלשון הכפולה של זה? אז אני מסביר רבי נתן בליקוטי הלכות, שבכל כוחות היצר רע יש שתי בחינות. אחד זה נקרא כוחות המתונפים, וזה הכוונה עומק התאוות של העולם הזה. והבתי עבודה זרה זה חוכמות. זה חוכמות של כפירה, אם זה דתות שונות שבעצם מתנגדות למציאות השם, או אם זה פילוסופיות שונות שמתעסקות בכל מיני חוכמות, אבל כל זה בעצם זה כפירה במלכות השם. כי גם אם גם יש מקומות שאומרים שיש את הקדוש ברוך הוא, ועדיין זה נקרא כפירה. מדוע? מדוע זה נקרא כפירה? אם הם מאמינים שיש את הקדוש ברוך הוא, מדוע זה נקרא כפירה? מכיוון שביסודות האמונה יש שתי נקודות מרכזיות. ויש נקודה שהקדוש ברוך הוא ברא ומהווה ומקיים את כל הבריאה. זה נקודה אחת. זה הרבה מסכימים עם זה. עם זה אין בעיה להסכים עם הנקודה הזאת. כל הנקודה על מה בעצם המחלוקת, על מה שאנחנו אומרים מלך העולם. כשאנחנו אומרים ברכה, הגמרא אומרת שבברכה יש שני יסודות מרכזיים. ברוך אתה השם, זה אתה השם. אתה השם הכוונה, השם הוויה, המהווה, ממציא, יצר, בורא את הכל, מקיים את כל המציאות. עם זה הרבה הרבה בעולם מסכימים עם הדבר הזה. מדוע? כי זה עדיין לא בעיה. איפה מתחילה הבעיה? הבעיה מתחילה, ברוך אתה השם אלוקנו, מלך העולם. במלך העולם מתחילה כל הבעיה. מה התוספת, אחרי שאמרנו שהקדוש ברוך הוא, וברוך אתה השם, שזה שם הוויה, י' ו' ק', שהוא ברא ויצר ועשה ועדיין מהווה את כל הבריאה, עדיין בזה אין גם לאחרים בעיה. מה ההבדל בין זה לבין להוסיף ולהגיד מלך העולם? מה ההבדל בין שתי הדברים האלה? נושא כל יסוד האמונה עומד על הנקודה הזאת. זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הרבה מסכימים לזה. גם הנוצרים מסכימים לזה, גם המוסלמים מסכימים לזה, יש הרבה כתות במזרח שגם כן מסכימות עם הדבר הזה. אבל ההתנגדות היא על הנקודה של מלך העולם. זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בסדר, הוא ברא את העולם. מכאן ואילך אני עושה מה שאני רוצה. המושג, מה שאנחנו אומרים, מלך העולם, הוא מולך על העולם. מלך הוא מחוקק חוקים, והוא רוצה מהעם שלו, הוא דורש מהעם שלו דרישות. על הנקודה הזאת זה כל הוויכוח למעשה בין התורה לבין כל העולם. שאנחנו, היסוד של התורה זה שהקדוש ברוך הוא לא רק ברא את העולם, אלא גם מנהיג את העולם ודורש דרישות מן העולם. הוא דורש מאיתנו דרישות. שהתורה למעשה מגלה את כל הדרישות של הקדוש ברוך הוא מאיתנו. זה דוגמה, שיש מצווה כמו תפילין ותלית ולהתפלל שחרית וכן הלאה, ולשמור שבת. אז כל זה קשור, זה נמצא במושג של מלך העולם. יש יש הרבה שאומרים בסדר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מי כאן ואילך אני אעשה מה שאני רוצה. לקבל את העול מלכות של השם, זה למעשה היסוד של התורה. לכן הבתי עבודה זרה הם מתנגדים למושג של מלך העולם. היו דורות ראשונים שהם נקראים דורות של הקשירה הראשונה, הם כן הסכימו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל הם אמרו הקדוש ברוך הוא לא רוצה מאיתנו שום דבר, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. אז מלך העולם, זה הפירוש הוא לא, זה לא כך, הוא ברא את העולם והוא גם רוצה דרישות מן העולם. אז לכן זה נקרא בתי עבודה זרה. היסוד של העבודה זרה זה לא לטעון שהקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם. בדרך כלל כמעט כל הגויים, יצא לנו לברר ולדבר עם הרבה מיני גויים, הרבה מיני אמונות, כולם מסכימים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל על זה הם מתנגדים. אז הבתי עבודה זרה, מה שרבי נחמן כאן מציין, זה הכפירה בעצם במלכות של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא רוצה ממני שום דבר, ואני אעשה מה שאני רוצה. או אולי הוא רוצה משהו, אבל זה משהו שמאוד קל, שלא מחייב אותנו לכלום. אז אומר רבי נחמן, ששתי הבחינות למעשה בהסתרה של מלכות השם זה, הסתרה, שתי הבחינות זה, המקומות המתונפים זה נקרא עומק התאוות של העולם הזה, והדבר השני זה הבתי עבודה זרה, זה הכפירה. ועל זה הקדוש ברוך הוא אומר, הוא כבודי לאחר, הוא כבודי לאחר לא אתן. זאת אומרת, אני לא מוכן לקיים ולהעיר למקומות האלה. ואז שואל רבי נחמן, יש פה קושייה עצומה, יש פה קושייה מאוד גדולה. הרי ביסוד הראשון, מלוא כל הארץ כבודו, אמרנו, אין מציאות מבלעדי הקדוש ברוך הוא. כדי שדבר יהיה קיים במציאות, הקדוש ברוך הוא חייב להחיות אותו ולקיים אותו. אבל מצד שני, אומר הקדוש ברוך הוא אומר, הוא כבודי לאחר לא ייתן. אני לא מוכן לקיים את המקומות המתונפים בבתי עבודה זרה. אז איך הם מתקיימים? אז אם כך, איך הם קיימים? אם הקדוש ברוך הוא לא מוכן לקיים אותם, איך הם מתקיימים? זה הקושייה ששואל רבי נחמן. ובאמת, זה סוד מאוד גדול. ובתורה הזאת, בסך הכל התורה היא קצרה. אבל באמת כמעט כל סודות הבריאה עומדים על הנקודה הזאת. מסביר רבי נחמן, אומר כך, בפרקי אבות כתוב, בעשרה מאמרות נברא העולם. ואז חז"ל שואלים, מה הכוונה במעשרה מאמרות? מה זה עשרה מאמרות שבהם נברא העולם? בפשטות, הכוונה היא שבפרשת בראשית, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב, ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור, ויאמר, זה מאמר. ויאמר אלוקים יהי רקיע מבדיל בין מים למים, זה עוד מאמר. ויאמר אלוקים תתשה הארץ עשב מזריע, זה עוד מאמר. בעשרה מאמרות נברא העולם. כשאנחנו לומדים פרקי אבות, אם חז"ל אמרו בעשרה מאמרות נברא העולם, זאת אומרת 10 פעמים כתוב ויאמר אלוקים, אז אנחנו, מה אנחנו? נאמין להם. נאמין לחז"ל, אמרו ב10 מאמרות, נאמין להם. אבל חז"ל בעצמם כן הלכו וספרו, ואמרו לא כתוב 10 פעמים, כתוב 9 פעמים. הרי ב9 פעמים כתוב ויאמר, תודה רבה. 9 פעמים כתוב ויאמר. למה אתה אומר 10 מאמרות? תספור, אפשר לספור בפרשת בראשית, נספור כמה פעמים כתוב ויאמר השם, אנחנו נראה שכתוב 9 פעמים, לא 10 פעמים. אז למה כתוב 10 מאמרות? מתרצים חז"ל, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, המילה בראשית זה גם מאמר, אבל לא כתוב ויאמר. לכן אומרים חז"ל, זה נקרא מאמר סתום. בראשית מאמר סתום, זה בעצם המאמר הראשון, אבל אתה שואל למה לא כתוב ויאמר? כי זה נקרא מאמר סתום. כל זה כתוב למעשה בפרקי אבות. זה יסוד שחז"ל אומרים את הנקודה הזאת. בספרי המקובלים מסבירים שיש בזה סוד מאוד גדול. בראשית מאמר סתום זה סוד מאוד גדול. דבר ראשון, זה נקרא שורש כל הבריאה. הבראשית, שהוא מאמר סתום, הוא נקרא שורש כל הבריאה. בלשון המקובלים זה נקרא מדרגת הכתר העליון. הכל הבריאה כלולה בו, אבל הכל הבריאה כלולה בו בכוח ולא בפועל. מה הכוונה? זאת אומרת, כל פרטי הבריאה, כל מה שעתיד להיות ולהתקיים ולהיות במציאות, הכל קיים כבר בבראשית מאמר סתום, אבל שם זה דבר נסתר. כדי קצת להוריד את זה יותר קצת להבנתנו, יש הרבה דוגמאות בחיים שלנו שהם גם כן בחינת בראשית מאמר סתום, שזה יש דבר שהוא כולל את הכל והכל לא נראה בו, אבל זה רק בכוח. לדוגמה, הדוגמה מאוד פשוטה, אם ניקח זרע של אילן, זרע של עץ, עץ תפוחים, ואנחנו נשאל בזרע הזה מה הגודל שלו, אולי זה עיגול קטן של קוטר של המעגל שלו חצי סנטימטר. בדבר הקטן הזה בזרע הקטן הזה למעשה מה קיים? בכוח מה קיים בו? מה? אז בדרך כלל עונים כל האילן. הרי כל האילן שעתיד לצמוח, הכל צומח מהזרע הזה. אבל באמת זה לא מדויק. זה נכון, אבל זה לא מדויק. מדוע לא? מכיוון שלא רק העץ שעתיד הזרע הזה להצמיח קיים בכוח בזרע הזה, אלא בעצם אין סוף אילנות קיימות בזה. מדוע? מכיוון שבכל אילן יש עוד זרעים שאתה יכול לקחת אותם ולעשות עוד עצים ועוד עצים. זאת אומרת, זה דבר פלאי. הקדוש ברוך הוא ברא דבר קטן, זה פחות מג'ולה בגודל שלו, אנחנו יודעים, זרע זה דבר מאוד קטן, ובכל המציאות של האילן הכל יוצאת מהזרע הזה. הרי אין משהו נוסף, אנחנו זורים אותו באדמה, שאנחנו זורים את הזרע הזה באדמה, למעשה אנחנו לא מוסיפים עוד איזה משהו כדי שיצא עץ. כל האילן הוא נמצא מהזרע הזה. גם מה ששמים, מדשנים, במים, זה רק לעזור לזרע הזה לצמוח ולגדול. אבל בעצם יש בתוך הזרע הזה את כל המציאות של האילן. זה מלמד אותנו את היסוד הזה שיש תמיד, בכל מקום ובכל מציאות, יש דבר שהוא נקרא בכוח, שכל הפועל, כל מה שעתיד לצאת ממנו, כבר קיים בתוכו, וזה נקרא בראשית מאמר סתום. אז כמו שיש, אבל כמו שאמרנו בדוגמה של הזרע והאילן, כך זה גם בבריאת העולם. בראשית מאמר סתום, כל הבריאה, כל פרטיה, כל מה שעבר, הווה ועתיד להיות, הכל קיים בבראשית מאמר סתום, אבל אחר כך, הקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר אלוקים, ויהי אור, אז יוצא מן הכוח אל הפועל. זה ממש כמו צמיחת הזרע ומגלה לנו את האילן. המקום הזה, מסבירים המקובלים, שמבחינת האור והרוחניות שלו הוא הכי גבוה, אבל הוא נעלם ונסתר. כל זה, זה הקדמה שכתובה הרבה בספרי המקובלים, היסוד הזה. פה רבי נחמן אומר לנו דבר נורא מאוד. אומרת, למעשה, זה חידוש מאוד מאוד גדול. אומר, הרי שהקדוש ברוך הוא אמר, הוא כבודי לאחר לא ייתן. אני לא מגלה את הכבוד שלי, זאת אומרת, אני לא מחיה את המקומות המתונפים והבתי עבודה זרה. כל המקומות של עומק היצר הרע, אני לא מוכן להחיות את זה. אומר רבי נחמן, מה שכתוב, הוא כבודי לא אחר לא אתן, מה הכוונה? בתשע מאמרות הנגלים, ויאמר אלוקים יאור, וכן הלאה, את זה הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מוכן להעיר למקומות האלה. מה כן מקיים אותם? כי הם קיימים. הם קיימים, אז משהו מקיים אותם. אומר רבי נחמן, שהם מקבלים מבחינת הכבוד העליון ביותר, בראשית מאמר סתום, הוא מחיה את המקומות האלה. את המקומות הנמוכים ביותר, למעשה מחיה השורש של כל הבריאה. הלכה למעשה, זה הפירוש הדבר, שדווקא במקומות האלה יש חיות מאוד מאוד גדולה, מאוד עצומה ונוראית. ולכן זה גם מסביר לנו קצת, מדוע המקומות האלה מושכים את הבני אדם? מדוע יש משיכה כל כך גדולה למקומות האלה? מכיוון שיש שם בעצם חיות ואור מאוד מאוד גבוה. לכן כולנו נמשכים למקומות האלה. זה המלחמה שלנו עם היצר הרע. אז על כל פנים, את היסוד הזה אומר רבי נחמן פה בתורה הזאת. אבל פה מיד מתעוררת שאלה. כל זה טוב ויפה. אז עכשיו הוא גילה לנו סוד. אז רבי נחמן גילה לנו סוד בהנהגת העולם. למעשה, מה נפקמינה? כלומר, מה ההשלכה אלינו לדבר הזה? מה אנחנו צריכים ללמוד לגבינו בדבר הזה? אז מיד רבי נחמן אומר את הדבר הזה, ואומר, ויש מי שנופל למקומות כאלה, ואנחנו יודעים, בדור שלנו אנחנו יודעים את זה, שיש כמעט כל הדור נפל למקומות האלה. ואזי, כשאדם נופל למקומות האלה, דהיינו לבחינת מקומות המתונפים ונופל לספקות וירורים ובלבולים מאוד גדולים, והוא מתחיל לשאול ולבקש, היה מקום כבודו של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה היה מקום כבודו? במקומות האלה הוא מתעורר לחפש את הקדוש ברוך הוא. איך אני יכול להתקרב אל הקדוש ברוך הוא? אומר רבי נחמן, וכשאדם נופל למקומות האלה והוא מצטער שהוא נמצא במקום כזה, והוא מתחיל לשאול איך אני יכול בעצם לצאת מהמקום הזה ולהתקרב אל הקדוש ברוך הוא, אזי, אומר רבי נחמן, אזי התגלה לו מה שסתום היה אצלו עד עכשיו, שיש פה את הקדוש ברוך הוא, שהאלוקות נמצאת במקום שבו אתה נמצא, ובבחינה הגבוהה ביותר, נמצא במקום הנמוך ביותר, זה יתגלה לו, ואז האדם יוכל לעלות בכוח זה, מהירידה הכי גדולה לעלייה הכי גדולה. זה מה שנקרא מתכלית הירידה, תכלית הירידה כמובן מהירידה הכי גדולה, עכשיו הוא יכול לעלות לעלייה הכי גדולה. מדוע הוא יכול לעלות לעלייה הכי גדולה? מכיוון שהוא נמצא במקום שמחיה אותו מדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, עד שהוא לא התחיל לשאול את עצמו איפה הקדוש ברוך הוא ואיך אני מתקרב לקדוש ברוך הוא, אז הוא חי בעצם מההסתרה, מהלבושים, הוא לא יודע ששם את השם, אז הוא חי מהתאבות, מהבלבולים וכן הלאה. אבל ברגע שהוא מתחיל לשאול את השאלה, מיד האור, אומר רבי נחמן, מיד האור הזה, שהוא כתר עליון, שהוא בראשית מאמר סתום, מתגלה לאדם, ואז האדם עולה מהמקום הנמוך ביותר, במהירות עולה למקום הגבוה ביותר. ועל זה נאמר בגמרא, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. מדוע? כי צדיק גמור לא היה במקומות האלה, לכן הדבר גם לא יכול להתגלות לו. כי הוא לא היה במקומות האלה, זה לא יכול להתגלות לו. אז הוא עולה בתכלית העלייה. זה בקצרה מה שהוא אומר פה. אבל פה מתעוררת שאלה מאוד מאוד גדולה, שרבי נתן שואל את זה בליקוטי הלכות, את השאלה הזאת. שקודם לכן הוא אמר שהמקומות האלה זה עומק הירידה לתאוות וכפירת העולם הזה. זאת אומרת, זה הבלבולים הכי גדולים, זה התאוות הכי גדולות, אדם נמצא במקומות האלה. אומר רבי נחמן, אומר רבי נתן כך, באמת, בהסתרה גדולה מאוד, יש פה אור רוחני, אור אלוקות, מאוד מאוד גבוה. אבל זה הכל סתום, זה הכל בהסתרה מאוד גדולה. אם כן, שואל רבי נתן, אדם שנמצא במקומות האלה, מה בכלל יגרום לו ויעורר אותו לשאול איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? איך הוא יתעורר בכלל במקומות האלה? זה עכשיו אדם נמצא באיזה פסטיבל, או נמצא במנתן עכשיו, כל העניין שלו כבר 20 שנה, שהביתי 20 מיליון דולר לנגדי תמיד, זה כל מה תכלית שלו, זה כל מה שהוא רואה בחיים, הוא לא רואה שום דבר אחר בחיים, איך מהמקום הזה הוא בכלל יתעורר לשאול איך מתקרבים לקדוש ברוך הוא? מה נותן בעצם לאדם בכלל את המחשבה הזאת? וככל שהמקום יותר נמוך, ככה ההסתרה של האמונה יותר גדולה. אז האדם בכלל לא יודע שום דבר. מה זה? יש מושג שנקרא הסתרת פנים, אבל יש הסתרה שבתוך הסתרה. מה זה הסתרה שבתוך הסתרה? שאדם בכלל לא יודע שהוא נמצא בהסתרה. הוא בטוח שזה המציאות. כל המציאות שקיימת זה רק הדבר הזה. אז אומר, שואל רבי נתן, אז אם אדם נמצא במקום כל כך רחוק וכל כך נמוך, מה בכלל יגרום לו להתעורר לחשוב איכן השם ואיך אני יכול להתקרב אליו? אבל אם אנחנו נסתכל, וברוך השם, היום בדור שלנו אנחנו רואים את זה, שאמרנו שבוע שעבר, שבפשטות, מהגל הראשון של התשובה, שזה היה בערך לפני 40 שנה, הרב אורי זוהר, וזה היה ממש הקבוצה הראשונה, עד היום יש בערך 2 מיליון בעלי תשובה. באמת המהפכה האמיתית בעם ישראל, במדינה, זה המהפכה של התשובה. אנשים משום מקום, משום סיבה, פתאום מתעוררים לחזור בתשובה. אז למעשה השאלה הזאת שרבי נתן שואל על התורה הזאת, זה שאלה על כולנו, על כל הדור הזה. איך בכלל התעוררנו לכל הדבר? איך בכלל אדם במקום שבו הוא היה, שהעולם הזה, זה היה הערך העליון. כל אחד יש לו, היה לו ערך עליון אחר. לפני כמה שנים הייתי בלוס אנג'לס, אז דיברתי שם הרבה עם יהודים. אז אמר לי בחור צעיר, הוא אמר לי, היה לי שיחה מעניינת איתו, הוא הגדיר הגדרה חדשה מה זה נקרא חיים. ככה הוא דיבר איתי על המושג חיים. אז הוא הסביר לי ככה, כל עוד אין לו מיליון דולר בבנק, ככה הוא אמר לי במילים האלה, הוא אמר לי, כל עוד אין לו מיליון דולר בבנק, הוא לא נקרא חי. שאלתי אותו, מה אתה כן נקרא? הוא אומר לי, אני בדרך לחיים. אני לא מתייאש, אני בדרך לחיים. הוא אמר שעכשיו הוא נמצא בערך ב-600,000 דולר, הוא כבר עבר חצי הדרך לחיים. הוא אומר, מתחילים לחיות שיש מיליון דולר בבנק. זה הגדרה חדשה למושג החיים. מיליון דולר בבנק זה הגדרה. עכשיו, אדם נמצא בכזאת מציאות, ופתאום הוא מתחיל להתעורר ולחשוב על הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שאומר, זה השאלה ששואל רבי נתן. מאיפה הוא בכלל התעורר? אדם שנמצא במקום הזה, איך הוא התעורר? אומר שמה, יסוד מאוד גדול. אומר רבי נתן, יסוד מאוד גדול. יש צדיקים גדולים מאוד, צריך לדעת ככה, הרבה פעמים אנחנו רואים בספרים של רבי נחמן או של רבי נתן, הרבה פעמים אנחנו רואים את המושג הזה שנקרא צדיק האמת. ויש כאלה חסידויות או אנשים שנפגעו מי זה? צדיק האמת, מה זה? יש, מה, 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 יש צדיק האמת אחד? מה עם כל השאר? יש עוד צדיקים, מה, הם לא צדיקים אמיתיים? אז צריך לדעת, קודם כל ודאי שכולם צדיקים אמיתיים. לא רק שכל הצדיקים הם צדיקים אמיתיים, כל יהודי הוא צדיק אמיתי. למה זה כתוב? ועמך צדיקים כולם. כל יהודי הוא צדיק, רק צריך להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. אבל צדיק האמת זה לא למעט את שאר העם ישראל שאין שם הצדיקים. צדיק האמת זה מושג של הגדרה של תפקיד, שיש צדיקים, יש צדיקים יחידים במשך הדורות, והצדיקים האלה, כל העניין שלהם זה לעסוק בתיקון נשמות ישראל. זה כל העבודה שלהם. העבודה שלהם זה לעסוק בתיקון נשמות ישראל. זאת אומרת, ואיך, איך לעזור לנו, לתקן אותנו, לעזור לנו, לעורר אותנו בתשובה. זה כתוב הרבה בספרי, בספרים הקדושים, זה כתוב הרבה מאוד את היסוד הזה. הצדיקים שצריכים לעזור לנו, הם לא יכולים לעזור לנו כשהם נמצאים במציאות שנקראת מגדל השן. יש צדיקים שברוך השם זכו, אבל הם נמצאים בתוך דלת אמות של תורה. מהרגע שהם נולדו, עד כל ימי חייהם, ברוך השם, זכות גדולה, הם בתורה, הם בקדושה, הם בתארה גדולה מאוד, שום דבר, ודאי שיש להם יצרה, אבל היצרה שלהם זה משהו אחר, אנחנו לא מכירים את היצרה שלהם. היצרה שלהם זה מצוות שלנו, של הצדיקים האלה. זה מבחינה מאוד מאוד רוחנית גבוהה. זה דבר נפלא, אבל הם לא יכולים לעזור לנו. הם לא יכולים לעזור לבן אדם שנפל והתרחק מהתורה, ובוודאי ובוודאי לא למי שהגיע למקומות המתונפים ובתי עבודה זרה. זאת אומרת, הם לא יכולים לעזור לדור שלנו, הצדיקים האלה. הם צדיקים מצד עצמם, רק הם לא יכולים לעזור לדור שלנו. אז מי, איזה צדיקים יכולים לעזור לדור שלנו? אז זה כתוב הרבה בספרים, בפרט בספרי החסידות וגם בכמה מספרי הקבלה. כתוב את זה, יש צדיקים שהיו צריכים לקבל על עצמם, הם הסכימו לזה, אם לא פה, למעלה, מצד שורש נשמתם, הם קיבלו על עצמם את כל הירידות של העולם הזה. ולכל מקום שהם ירדו, אז למקום שבו הם ירדו, שם הם יכולים לתקן. אם הם ירדו עד מינוס 100, אז הם יכולים לתקן את כל הנשמות של 100. מדוע? כי זה למעשה אנחנו יכולים לראות את זה גם בחיינו. יש, חזל אומרים, אין חכם כבעל ניסיון. ברגע שאדם מגיע, עבר חוויה מסוימת, היה במציאות מסוימת, הוא יכול להבין את מי שנמצא במקום הזה. ברגע שאדם לא היה במקום הזה, הוא לא יכול להבין את מי שהיה במקום הזה. דוגמה, יש שיטה שעוזרת לאנשים לצאת מהתמכרות לסמים. אז מה שנקרא 12 צעדים. ידוע שבדרך כלל רוב המדריכים בזה, מי זה בעצם המדריכים שם? אנשים שהיו שם ויצאו מזה. אז הם יכולים לעזור. כי אדם שלא היה במקום הזה, לא יכול להבין את המקום הזה. גם בחיינו אנחנו רואים את הדבר הזה, שאדם חייב לחוות את הדבר. כדי שהצדיקים יוכלו לעזור לנו, הם חייבים לעבור את כל הבחינות, את כל הירידות שעוברות על כולנו. ברגע שהוא עובר את כל זה, אז הוא באמת יכול להושיט לנו יד. להושיט לנו יד ולעזור לנו. הוא מבין אותנו, הוא מכיר את המקום הזה. אבל יש בסיפורי מעשיות, אחד מהסיפורים שרבי נחמן סיפר, זה בדיקה מעשה מאינדיק, מעשה מתרנגול הודו. זה בקיצור גדול, אז שם היה בן מלך, שיום אחד הוא החליט, נפל על השגה כזאת, שהוא תרנגול הודו. הוא הוריד את הבגדים, ישב מתחת לשולחן, וביקש לאכול רק זרעונים. רצו לתת לו מאכלים, הוא לא הסכים בשום דבר, הוא לא רוצה להתלבש, הוא לא רוצה בגדים, הוא לא רוצה לשבת על השולחן, רק מתחת לשולחן. למה? כי הוא תרנגול הודו. זה ההשגה שלו, שהוא תרנגול הודו. אז הרבה רופאים, חכמים, פסיכולוגים ניסו לעזור לו. אף אחד לא הצליח לעזור לו, כי כל מה שאמרו לו, הוא אמר להם, תראו, אתם לא מבינים אותי. אני תרנגול הודו. עד שבא חכם למלך ואמר לו, תשאירו אותי איתו לבד, ובעזרת השם אני אעזור לו. השאירו אותו לבד, למלך כבר לא הייתה ברירה. מה עשה החכם? הוריד את הבגדים, ישב יחד עם הבן מלך מתחת מתחת לשולחן, שאל אותו הבן מלך, מי אתה? אמר לו, אני תרנגול הודו. ירד להיות תרנגול הודו. ברגע שהוא הסכים לרדת להיות החכם, לרדת להיות תרנגול הודו, משם הוא התחיל לעזור לו. עכשיו הוא נמצא במקום שלו, הוא יכול לעזור לו. מה ההבדל בין הבן מלך לבין החכם? החכם התלבש בלבושים של תרנגול הודו, אבל הוא יודע שהוא בן אדם. הבן מלך חושב שהוא תרנגול הודו. זה למעשה, זה סוד מאוד גדול. היום שסיפרו לי שהרבה שיטות פסיכולוגיה משתמשים בדבר הזה, לעזור לאחרים. אם אתה לא מזדהה ולא מבין את המקום של האחר, אתה כבר לא יכול, אתה לא יכול לעזור לו. הסיפור הזה הוא כולל הרבה מאוד דברים. אחד מהדברים זה שאנחנו, הדור שלנו, זה דור שנקרא בן מלך שחושב שהוא תרנגול הודו. ומתחת לשולחן זה מתחת לשולחן ערוך. אין שולחן ערוך, אין הלכות. בלי הבגדים אין מצוות. הוריד את כל הלבושים של הקדושה. והוא חושב שתכלית הבריאה זה לאכול זרעונים. זרעונים זה חיות של העולם הזה. לדוגמה, מה זה חיות של העולם הזה? יש, סיפר לי ידיד שלי, שבעבר הוא היה אוהד כדורגל מאוד גדול. הוא אמר לי, תדע לך, הוא היה אוהד של מכבי תל אביב. הוא אמר, המשחקי כדורגל, אני לא יודע היום, אז היה בשבת. זה גם היום בשבת? אז יש לזה סוד למה זה בשבת. למה? כי זה ממשיך את כל השפע לכל השבוע לאוהדים שלהם. זה הכל, השבת היא הברכה של כל השבוע. אז אם הקבוצה שלו ניצחה, יש לו גדלות מוחין ושפע גדול מאוד כל השבוע. אם היא הפסידה, זה קטנות כל השבוע. טקו זה בין לבין. זה הכל הרוחניות נמצאת שם, במקום הזה. זה נקרא לאכול זרעונים. בן יהודי זה בן מלך, יכול להשיג מסוף העולם ועד קצה, הוא כל נשמה יהודית, זה חלק אלוק הממעל. הבן מלך שחושב שהוא תרנגול הודו, שכח בכלל מי הוא. בכלל הוא שכח מי הוא בעצמו. כדי לעזור, וזה לעזור לנו, החכם צריך לרדת בלבושים של תרנגול הודו. להחליט, כן, אני גם כן יורד למקומות האלה. אבל, מה ההבדל? הוא לא זוכר שהוא חכם. הוא לא זוכר שהוא בן מלך. הוא לא שוכח שהוא בן מלך. הוא יודע שהוא בן אדם ושהוא בן מלך. הוא יורד ואז הוא מעלה, למעשה בזה הוא מעלה את הנשמות. בירידה שלו הוא מעלה את הנשמות. יש ספר מאוד מאוד חשוב ויסודי בחסידות, זה נקרא פרי הארץ. זה היה אחד מגדולי, למעשה הוא נקרא גדול תלמידי המגיד ממזריץ'. היום זה היום הפטירה של המגיד ממזריץ', אז הגדול התלמידים שלו, פרי הארץ, הוא כותב באחד התורות שלו, הוא כותב שכדי שהצדיק יעזור לנשמות ישראל, ממש כי אני אגיד, שתדל להגיד מילה במילה מה שהוא אומר, הוא אומר ככה, הוא חייב לעבור את כל הירידות של כל בני הדור שלו, וכמה פעמים הוא אומר ככה, אלפים ורבבות פעמים הוא צריך לעבור את כל הירידות. אבל הוא יכל לעלות מכל הירידות האלה, ולראות את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא במקומות האלה. מכיוון שהוא כל כך עבר את זה, הוא אומר עכשיו, הוא מבין את המקומות האלה, אז הוא יכול להושיט יד לאדם שנמצא שם. באיזה בחינה הוא מבין ומתקשר עם המקומות האלה, יכול להושיט יד? אומר פרי הארץ בשתי בחינות. מה? צודקת. נכון. רבי מנחם מנדל ממיטבסק, והוא קבור בטבריה. הוא היה גר למעשה, הוא היה עמד בראש העלייה החסידית הראשונה לארץ. זה הפעם הראשונה שחסידות, מהחסידות עלו לארץ, זה היה בעלייה שלו, עלה עם קבוצה של 400 איש, והוא התיישב בטבריה. עד היום יש את הבית ואת הבית מדרש שלו בטבריה. אפשר להתפלל איפה שהוא התפלל. בדרך אגב, זה נמצא על הטיילת, הבית מדרש שלו, על הטיילת בטבריה, וגם שרבי נחמן מברסלב היה בארץ, הוא גם התפלל שם. אז אם יוצא להיות בטבריה, כדאי להיכנס להתפלל מנחה שם, מנחה ערבית. היום זה בית כנסת של קרלין, קרלין קנו את זה שם. ובאמת מרגישים קדושה גדולה מאוד בבית כנסת הזה. אז פרי הארץ אומר שהצדיק מוכן לקבל על עצמו את הירידה הזאת, שהוא מוכן לקבל על עצמו את הירידה הזאת, בשתי בחינות הוא מתקשר עם הנשמות שנמצאות במקום הזה. בחינה אחת, הוא אומר, מכיוון שהוא היה במקום הזה והוא עלה מהמקום הזה, אז הוא יודע עכשיו כבר איך להעיר ולתת עצות ולהבין את השני וגם להגיד לו איך לעלות מהמקום הזה. הוא היה ועלה. מי שהיה במקום הזה ועלה יכול להדריך גם את האחרים. זה נקודה אחת. אבל באמת שם הנקודה הנוספת. הוא אומר, בגלל שהיה במקומות האלה, הוא יכול להתחבר באהבה גדולה מאוד עם כל יהודי במקום הזה. כשאדם, יש, לפעמים אנחנו רואים אנשים שאנחנו קשה לנו בלשון עדינה קצת לסבול אותם. למה? הם נראים ככה, מתנהגים בצורה כזאת. למה קשה לנו לסבול אותם? מכיוון שלא היינו במקום שלהם. אבל אם היינו במקום שלהם, והיינו באים מהמקום שלהם, היינו יכולים להתחבר איתם באהבה גדולה. זה יסוד מאוד גדול, אומר פרי הארץ, אומר שעל ידי זה, הצדיק שמוכן לקבל על עצמו את הירידות של כל העולם, של כל הנשמות, אז הוא יכול להתחבר עכשיו באהבה גדולה עם כל יהודי. מדוע? כי הוא לא ירגיש איזה התנשאות על שום יהודי שבעולם. אומר, רגע, מאיפה באת? אומר לו, תשמע, אני באתי מג'ונגל באפריקה. אומר, גם הייתי שם, הייתי בג'ונגל הזה. הוא לא חייב להיות בגוף בג'ונגל הזה. יש כאלה שהיו בגוף בג'ונגל כאלה, יש כאלה שהג'ונגל היה בתוכם. אבל באמת, אז הוא יכול עכשיו להבין את המקומות האלה. אז הוא מתחבר באהבה גדולה מאוד עם כל יהודי ויהודי. אז הוא אומר, לכן הוא יכול להתחבר עם כל אחד. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, בספר שנקרא צדקת הצדיק, הוא אומר, ובכוח העניין הזה, היסוד הזה, משיח יגאל את כל העולם כולו. מדוע? כי המשיח עובר את כל הירידות של כל העולם כולו. ולכן הוא יכול להעלות עכשיו את כל הנשמות. לא יהיה איזשהו יהודי אחד בעולם, לא יהיה יהודי אחד בעולם שהוא לא ירגיש איתו חיבור. מדוע? יבוא אליו איזה יהודי שבא עכשיו מהמקומות הכי משוגעים בעולם. משיח יגיד לו, אני ואתה באנו מאותו מקום. אנחנו מחוברים ביחד. זה הנקודה של ההתחברות של הצדיק עם עם ישראל. כדי שהוא יתחבר איתנו, חייב לרדת את כל הירידות האלה. זה יכול להיות כך ויכול להיות כך. זה כמה בחינות. באמת, רבנו אריה קדוש, שהוא גילה למעשה את סוד הגלגולים, בספר שנקרא שער הגלגולים, אז הוא אומר, גם הצדיקים הגדולים ביותר היו צריכים לעבור כמה גלגולים, כי בגלגול אחד מאוד מאוד קשה לתקן את הכל ולעשות את כל הבירורים. והוא אומר שאחד הצדיקים היחידים בכל הדורות שתיקן את הכל בגלגול אחד זה דוד המלך. ודוד המלך עבר הרבה מאוד, עבר הרבה מאוד, והוא בעצמו כותב בתהילים, כל משבריך וגליך עליי עברו. צריך לדעת כלל, מה שכתוב בתהילים, מה שדוד המלך כתב בתהילים, זה האמת לאמיתה שעבר עליו. זה ההבדל בין דוד המלך, היה משורר, הוא נקרא משורר. ההבדל בין דוד המלך למשוררים המודרניים, צריך להבין מה ההבדל ביניהם. המשוררים המודרניים זה נקרא שנח עליהם רוח ממרום, זה נקרא פרוזה. פתאום הוא קבל השראה של לכתוב שירה. אז גם דוד המלך קיבל השראה. מה ההבדל בין המשוררים המודרניים לבין דוד המלך? שמעתי לפני כמה שנים איזה משורר אחד הסביר איך הוא מקבל השראה לכתוב שירה. זה לא חייב להיות ככה, אבל זה הכיוון. הוא אמר ככה, קודם כל צריך, השעה הטובה ביותר זה 2 בלילה, ואם יורד גשם בחוץ זה גם טוב, כמו עכשיו. ואז הוא אמר, אני פותח את התריס, החלון סגור, התנור דולק, זה חם בנעים בחדר, הוא שותה כוס קפה והוא שומע את הגשם דופק על החלון בשעה 2 בלילה, נח עליו השראה והוא כותב שירה. גם דוד המלך כתב שירים ב2 בלילה, רק דוד המלך רדפו אחריו ב2 בלילה ביערות, בערים, ושם הוא כתב את השירה. אז כל ההבדל זה איפה אדם נמצא. אם אדם נמצא בתוך חדר סגור וחם והכל נעים, או שהוא נמצא עכשיו רודפים אחריו רוצים להרוג אותו. מה? ברוך אתה, אדוני למלך העולם, שהכל נהיה בלבור. זה בדיוק מה שדיברנו עכשיו. מה ששאלתם עכשיו זה בדיוק מה שדיברנו. כי הרי הנשמה הזאת של דוד והצדיקים שהם מבחינת דוד, הם חייבים לעבור את כל הירידות שלנו, נכון? אז מה זה כל הירידות שלנו? זה מה שכתוב, סוכה דוד הנופלת. הם כל הזמן הם חייבים ליפול. לכן דוד כל כך היה צריך לעבור את הנפילות, כי הוא מלכה משיחה, הוא מתקן את כל העניין של משיח בעולם. אז אפילו כבר בתור עובר הוא היה צריך לעבור נפילות, אז זה הצילו אותו. אז לכן כל החיים שלו בנפילות, אבל הוא קם מכל הנפילות האלה, לכן עם ישראל, הרי לכאורה זה פלא, זה דוד המלך כתב את מה שעובר עליו לפני 3,000 שנה בערך. הוא חי לפני 3,000 שנה. אין יהודי, בכל 3,000 שנה, אין יהודי שלא קורא את התהילים, מרגיש התחברות, התקשרות, התעוררות מהתהילים. מדוע? מדוע השירים אחרים לא כל כך מדברים עלינו? מכיוון שדוד המלך עבר את כל המציאות, את כל המציאויות שלנו, והוא כתב את זה לא בתור פרוזה. הוא לא יושב עכשיו באיזה חדר חם והכל נעים ויש כוס קפה ובחוץ גשם. הוא עבר את כל המשברים, הוא עבר כפשוטו, הוא היה בחוץ. הרבה לילות הוא ישן בשק שינה, דוד המלך. לכן אנחנו מרגישים בפנימיות, אנחנו מרגישים את ההתחברות ואת ההתקשרות שלנו עם דוד המלך. מה שעבר עליו זה מה שעובר עלינו. כל משבריך וגליך על העבר. מה זה כל משבריך וגליך? כל המשברים והגלים שהקדוש ברוך הכין בבריאה, הכל עבר על דוד המלך. למעשה, כל היסוד הזה שדיברנו, זה, כל זה מובא בפרשת השבוע. בשבת הקרובה זה פרשת וישב, זה כל הסוד של הגאולה והמשיחין, זה בפרשה הזאת. התורה מספרת לנו, התורה מספרת בפרשת השבוע, שהיו שתי ירידות, יוסף ויהודה. כתוב על יוסף, ויוסף הורד מצרימה, ועל יהודה כתוב, וירד יהודה מעת אחיו. זה שתי הירידות, לאן הם ירדו בעצם? יוסף ויהודה, לאן הם ירדו? יוסף ירד למצרים, שם הוא הקים את הבית שלו. מי נולד בבית הזה? מנשה ואפרים. אפרים, מי זה אפרים? משיח בן יוסף. אז יוסף, כל הירידה של יוסף זה היה להוליד את משיח בן יוסף. ויהודה, וירד יהודה מעת אחיו, מה קרה? בהמשך ההתגלגלות של הירידה הזאת, כל הסיפור של יהודה ותמר, שנולדו מזה פרץ וזרח, פרץ זה סבא רבא של דוד המלך, של מלך המשיח. שתי הירידות האלה, מה זה? היה כדי להוליד את המשיח בעולם, להוליד את המשיחין בעולם. המשיח זה הבחינה, כל הצדיק האמת, זה הכל בחינת צדיקים שנקראים משיח. יש משיח שכשהוא ביתו בזמנו, כמונה עד הבוקר היום, היום בלילה, הוא יתגלה והוא יגל את כל עם ישראל, אז את כל מה שדיברנו הוא יעשה זה כבר בגילוי ובכלליות. אבל כל צדיק שהוא בבחינת משיח עובר עליו וירד יהודה ואת אחיו, הוא צריך לעבור את הירידות, את כל הירידות של עם ישראל, ועל ידי זה הוא יכול להושיט לנו יד. לכן כדי להוליד את עניין המשיח בעולם, בפועל, כדי להוליד את עניין המשיח בעולם, הצדיקים שהיו השורשים של משיח היו חייבים לעבור ירידות, לעבור את הירידה של יוסף ולעבור את הירידה של יהודה. אבל אם נתמונן, נשים לב לנקודה עמוקה בדבר הזה. אנחנו רואים בפרשה שתי ירידות, יהודה ויוסף. יהודה מוליד את דוד, את משיח בן דוד, ויוסף מוליד את משיח בן יוסף. אבל שימו לב, לא כתוב באותו לשון. יש הבדל בלשון. אצל יוסף אנחנו רואים בעל כורחו, ויוסף הורד מצרימה. ואצל יהודה אנחנו רואים וירד יהודה. ובאמת יש פה נקודה מאוד עמוקה, נקודה מאוד עמוקה של בירור, זה נקודה מאוד עמוקה בבירור מלכות השם. נסביר קצת את הדבר. מה הכוונה? שמעשה כל תיקון העולם זה נרמז בשתי הדברים האלה, בלשונות האלה, וירד יהודה ויוסף הורד מצרימה. יש עם ישראל, עצם העובדה שאנחנו באים לעולם הזה, זה כבר ירידה. לכן חזל אומרים, הנשמה יורדת לעולם. עצם העובדה שאדם בא לעולם, זה כבר ירידה. כל העולם הזה, זה מציאות של ירידה. בתוך העולם, אנחנו עוד קצת חופרים לעומק. כל אחד יש לו את הבחינה שלו שהוא חופר לעומק. יש מצבים ומקרים שאנחנו רואים ומזהים שבעצם זה היה אונס גמור. אדם יכול לראות זה היה אונס גמור. לדוגמה, שאדם לא יודע שדבר אסור והוא עושה את זה, הוא עושה את זה מתוך אי ידיעה, מתוך אי ידיעה ברורה, זה ודאי שמתברר לו בעצם שזה היה ירידה, ודאי זה היה אונס. למה זה היה אונס? הוא בכלל לא ידע. אף אחד לא אמר לו. זה המושג בהלכה שנקרא תינוק שנשבע. מה זה תינוק שנשבע? שהגויים שבו תינוק יהודי, גידלו אותו כגוי, והוא לא שמר שבת. אנחנו לא מבינים שהתינוק הזה הוא אנוס לגמרי בזה שהוא לא שמר שבת. ברור שהוא אנוס. הוא לא יודע בכלל שהוא יהודי. ודאי שזה אונס. אז זה ירידה. יש ירידה שאדם רואה, שאדם מתבונן קצת בישוב הדעת, אדם רואה, כל הירידה הזאת זה הייתה אונס. זה סוג אחד של בירור וצריך לעלות ממנו וצריך לברר אותו. ויש בחינה שנדמה לאדם, אדם מרגיש, אני השם, אני ירדתי למקום הזה. ויש בירור פה, שזה הבחינה היותר שלמה, שגם מה שהיה נדמה לי שאני ירדתי, זה גם כן המלכות של הקדוש ברוך הוא, זה גם אין עוד מלבדו. ולהכליל בעצם את הירידה באונס עם הירידה מה שנראה ברצון, מה שנראה ברצון, להכליל את זה בעצם בעניין אחד, לקשר את זה לנקודה אחת. ובאמת בחיים שלנו זה מאוד מאוד קשה, ולכן יש שני מהלכים כלליים בעבודה שלנו בעולם הזה. זה לא מהלך אחד, זה שני מהלכים כלליים, ולעשות אחדות בין שני המהלכים האלה, זה כל תיקון העולם עומד על הנקודה הזאת. נסביר קצת. כי יש שאלה ששואלים, בעצם אם יש שתי משיחים, משיח זה בחינת מלך. מדוע צריך להיות שתי מלכים? צריך להיות מלך אחד. למה צריך להיות בעצם שתי משיחים? למה לא מספיק שיהיה משיח אחד? אם המשיח הכללי הנצחי זה משיח בן דוד, ודוד עבדי נשיא על כולם, זה בהפטרה של פרשת השבוע, אז מדוע בעצם צריכים להיות לכל אורך הדרך שתי משיחים? כי יש פה שני יסודות, שני מהלכים, שכולנו צריכים לברר את שני המהלכים האלה. זה אחד זה נקרא יוסף ואחד זה נקרא דוד. וזה עכשיו השתי ירידות של יהודה ושל של יוסף. באמת שיהודה ירד, שהיה נדמה לו שהוא ירד, 30 שנה הוא היה בטוח שהוא ירד. כל המעשה שהיה בין יהודה לבין תמר, למעשה, איך זה קרה? שבוע שעבר קצת הזכרנו את זה. איך זה קרה הדבר הזה? יהודה עבר עליהם הדרך. תמר חיכתה, היא רצתה, היא ידעה ברוח הקודש שמהמשפחה הזאת הולכים לצאת הצדיקים הכי גדולים בעם ישראל. היא רצתה לזכות להוליד אותם. אבל יהודה לא רצה להתחתן איתה ולא רצה לתת אותה גם לבן שלו. הוא טעה, הוא חשב שאישה שכל מי שמתחתן איתה נפטר. יש כזה מושג. אבל באמת הוא טעה בזה. אז תמר הלכה להם הדרך ולבשה בגדים של, אז היה בגדים מיוחדים של פרוצה. היא לבשה בגדים של פרוצה והיא בררה איפה יהודה הולך. והיא באה 6-7 שעות לפני שיהודה הולך בדרך, היא באה לשם. מה היא עשתה? זה המקור של 6 שעות התבודדות, שבברסלב מדברים על זה. זה הכל התחיל מתמר. עשה 6 שעות התבודדות עד שיהודה יעבור. אבל מה היא ביקשה? על מה היא התבודדה? היא התבודדה רק על דבר אחד. השם תעזור שאני אזכה להוליד את הבן לצדיק הזה. אני רוצה להוליד את הבנים לצדיק הזה. אני יודעת שממנו יצא הצדיקים הכי גדולים. מלך המשיח, אני רוצה לזכות להיות האמא של מלך המשיח. אז היא 6 שעות התבודדה על זה. כשיהודה עבר שם, כתוב במדרש, שיהודה עבר שם, יהודה הוא צדיק מאוד גדול. הוא לא ילך לפרוצה, פתאום הוא עובר שם, הוא לא מבין מה קורה לו. יהודה לא מבין מה קורה לו, פתאום מתעורר אצלו יצרה מאוד גדול, תאווה מאוד גדולה, הוא נלחם, אומר המדרש, שהוא הרגיש את זה, הוא ניסה לברוח. עכשיו פה היה התמודדות, אומר המדרש, היה פה התמודדות מאוד גדולה, בין מה למה? בין הצדקות של יהודה לתפילות של תמר. יהודה הצדיק לא רוצה, אבל תמר מתפללת כבר 6 שעות התבודדות, היא בכתה, היא רוצה להוליד ילדים. שאלה מה יותר חזק, התפילות של תמר או הצדקות של יהודה? תפילות של אישה זה הכי חזק בעולם. אף צדיק לא יכול לעמוד בזה. גם לא יהודה לא יכול לעמוד בזה. והוא בטוח בעצם שהוא בא עכשיו לפרוצה. כל השיחה. אבא נע ואבוא אלייך. היא אמרה לו, היא משחקת. מה תיתן לי כי תבוא אליי? שכר, אתה צריך לתת לי שכר. מה הוא אמר לה? גדי השלח מן העדר. מה זה גדי השלח מן העדר? הוא לא ידע מה הוא אמר לה. הוא אמר לה, גדי השלח זה גימטרי המשיח. הוא אמר, את הנשמה של המשיח אני אתן לך. אז זאת קומתך דמתה לתמר, זה סוד השכינה, שהתמר זה סוד השכינה שמולידה השפעות בעולם. אבל יהודה זה הצדיק, אז באמת הוא היה איתה, ובאמת היא התעברה, ממי התעברה? פרץ וזרח. פרץ, סבא רבא של דוד המלך, הוא קיים את ההבטחה שלו, נתן את הנשמה של המשיח באמת. היא זכתה באמת להוליד את המשיח בעולם. יהודה, שיהודה, כל זה קרה ליהודה, בוא נשאל את השאלה, איך יהודה רואה עכשיו את מה שקרה? היה שם גם משפט, היה שם עוד, שסביב זה עוד היה תפאורה סביב כל העניין הזה. אבל כל זה, איך יהודה רואה את כל המציאות הזאת? מה הוא רואה, יהודה? השם מרחם עליי. טוב, אני ברסלבר, אז אני לא אתייאש, אבל כל יום שעה התבודדות, 30 שנה, כל יום הוא עושה שעה התבודדות על זה שהוא נפל בדבר הזה. אבל מה, יהודה הרי אמר והודה, אמר צדקה ממני. הוא יודע שזה הכל ממנו, כל ההיריון זה ממנו. אבל חזל אומרים, הוא לא שמע שממני, עוד מישהו אמר ממני. יצא בת קול ואמרה ממני. כל מה שאתה חושב שאתה ירדת, זה הכל ממני. זה הסוד וירד יהודה. שיהודה צריך לברר ולגלות. גם מה שהיה נדמה לי שירדתי, ב-30 שנה הוא עשה על זה תשובה. זה מה שהמדרש אומר. עד מתי הוא עשה תשובה על זה? מתי נודע ליהודה שבעצם הכל זה היה מת השם? עד שיעקב אבינו לפני פטירתו ברך את השבטים. והוא התחיל להוכיח את השבטים. השבטים הראשונים שהוא ברך אותם, הוכיח אותם, זה ראובן, שמעון ולוי, והוא הוכיח אותם. אז יהודה, בן הרביעי, הוא אחרי לוי. כשהוא שמע את זה, מה יהודה עשה? עד כמה הוא התבייש בכל העניין הזה. שהוא היה בטוח שזה נפילה, והוא אמר, עכשיו אבא הולך להזכיר את כל הסיפור הזה. הוא אומר, אם חזל, יהודה הלך לדלת, הוא אמר, איך שהוא מגיע אליי, אני בורח. אז יהודה היה מוכן לוותר על המעמד של הפרידה והברכות של יעקב אבינו, ובלבד שלא ישמע את התוכחה הזאת. כל כך הוא התבייש בזה. יעקב אבינו שראה את זה, מיד קרא לו ואמר לו, יהודה, אתה יודוך אחיך. ואז הוא גילה לו את הסוד. הוא אמר לו, מטרף בני עליתה, אמר לו, מהמעשה שחשבת 30 שנה, אתה עושה 30 שנה התבודדות, ואתה מצטער ומתבייש בזה, מה אתה עשית? כל העליות של עם ישראל זה משם. ואז מלך המשוע, אז הוא גילה לו, אמר לו, עכשיו אתה זכית שהמלכות הנצחית של עם ישראל תהיה ממך. זה דבר אחד. דבר שני, הזכרנו זה שבוע שעבר, אמר לו עוד ברכה אחת, עוד דבר כלול ביהודה אתה יודוך אחיך, אז נקבע השם של עם ישראל יהודים. לפני זה לא היה מושג של יהודי בעולם. היינו, איך עם ישראל, איך השבטים, האבות נקראו עד אז? עברים. אבל עכשיו נקראים יהודים. לכן זה מעניין, זה סוף חומש בראשית. זה פרשת ויחי, סוף חומש בראשית. בתרגום אונקלוס, שהוא מדבר על האבות, על השבטים, כל חומש בראשית הוא מתרגם, מה הוא מתרגם? עברי. בחומש שמות, יהודי. למה? כי בסוף חומש בראשית, אז נקבע השם שלנו. וכל זה מהמעשה של יהודה. אז מה זה הבירור של יהודה? הבירור של יהודה, שזה גם מה שנראה לנו, שאנחנו אחראים לזה, זה הבחינה של משיח בן דוד, יגלה לנו שאין עוד מלבדו. וכל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שנעשה תשובה, ונתבייש על הירידות שלנו, ואז הוא יגלה לנו בעצם, שזה הוא בעצמו היה בכל הדבר הזה. לכן יש שתי דרכים. יש שתי דרכים שזה יוסף ודוד. השתי הדרכים האלה זה שתי יסודות בעצם בכל המציאות שלנו והעבודה שלנו בעולם הזה. הבחינה של יוסף זה מה שדורש מאיתנו לעשות מסירות נפש. בעולם הזה בלי מאמץ, בלי התעוררות, זה נקרא כוחות הנפש, שזה נקרא גבורות, בלי התעוררות כוחות הנפש, אדם לא יכול לעשות שום דבר. אדם בעולם הזה לא יכול לעשות שום דבר. לא יכול, לא, אין ברוחניות ואין בגשמיות. מדוע? ועל כל דבר שאנחנו רוצים לעשות, יש קשיים ויש מניעות על הדבר הזה. גם אם אדם רוצה להתחזק עכשיו ברוחניות, אז הוא החליט, היום בבוקר, זהו, ממחר בבוקר, כל בוקר אני מתפלל במניין של 6:30. זהו. עד עכשיו הייתי מתפלל ב-8, זהו, אני מקבל על עצמי בסירות נפש 6:30. יכין 4 שעונים לשעה 6. בדרך כלל, בימים הראשונים, מה קורה? זה מחבים את השעונים. זה תוך כדי שלה, היד מחבה את השעונים. אחר כך, אחרי כמה ימים, שאדם מתחיל להתעורר קצת בשעה הזאת, היצר הרע אמר לו, תשמע, מה רע להתפלל ב-8? מה, אין מניין ב-8? תראה, יהודים כל כך נחמדים מתפללים ב-8. מה אתמול היית בריבוי אור, התחלת שאתה רוצה להתפלל ב-6:30? כדי שאדם יתפלל ב-6:30, אז הוא צריך להתאמץ, בלי מאמץ, בלי כוח נפשי, הוא לא יכול. אז כך זה בכל החיים, בכל מקום בחיים שלנו. בלי התעוררות, הכוחות הנפש, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. גם אדם, בגשמיות אדם רוצה לפתוח עסק. כמה מניעות, כמה קשיים יש לו על הדבר הזה, הוא צריך להתמודד עם זה. יוסף זה השורש של העבודה, זה נקרא עבודה של כוחות הנפש, הגבורות המסירות נפש. אדם צריך להתאמץ. וזה זה יסוד מאוד אמיתי, יסוד מאוד נכון. אי אפשר בלי מאמץ לעשות שום דבר. אדם יש לו מידת הכעס. אם הוא לא יתאמץ בכל כוחותיו להתגבר על מידת הכעס, ודאי שהוא לא יצליח לעולם להתמודד עם זה. זה נקרא הבחינה של יוסף. אז יוסף זה עבודה ומסירות נפש. אבל הבחינה של יהודה ודוד זה בחינה אחרת. מה זה הבחינה? זה להכיר שכל הכוחות שלי וכל המציאות שלי וכל מה שהיה וקורה עכשיו וגם יהיה לעתיד, זה רק מה שהשם נותן לי. ואני בעצם לא הפועל פה, אני הנפעל פה. זה נקרא העבודה של ההתבוננות בביטול. זה נקודת הביטול. בלי העבודה, בלי הנקודה של הביטול, בלי העבודה של הביטול, אילו היה לנו רק עבודה של בחינת יוסף, אילו היינו רק יוסף, היה לנו רק עבודה של יוסף, אנחנו עם ישראל חלק אלו כמימה, אנחנו רוצים למסור את הנפש לקדוש ברוך הוא, היינו מוסרים. אם לא היה לנו בחינה של דוד, היינו עושים מסירות נפש. אבל מה הבעיה ביוסף? מה החסרון ביוסף? כי יוסף, הבחינה של יוסף זה, נכון, אתה צדיק ואתה עושה מסירות נפש. אבל אם אין לך את הבחינה של דוד, אז אין לך בעל גאווה יותר גדול. למה? כי הכל אני עשיתי. הבחינה של דוד, שבעצם האדם מכיר שאין לו כוחות, והרבה פעמים אנחנו מזהים כל מיני מצבים בחיים שלנו, אנחנו רואים את החוסר אונים שלנו, זה משלים את הבחינה של יוסף. דוד בלי יוסף זה עצלנות. יוסף בלי דוד זה גאווה. לכן כל הבריאה, וכולנו צריכים גם את הבחינה של יוסף וגם את הבחינה של דוד, וכך השם גם מנהיג אותנו. השם מנהיג אותנו שבאמת לפעמים הוא נותן לנו מצבים ומצויות, שנותן לנו כוחות נפש, ואז אנחנו עושים את המסירות נפש, ולפעמים הוא לוקח מאיתנו את הכוחות נפש, ואז אנחנו בעצם נמצאים באיזשהו מצב של חוסר אונים מאוד גדול באיפה שאנחנו נמצאים. יוסף ודוד צריכים לעזור לנו לברר איך עושים שלום בין שתי הבחינות האלה. מדוע? כי מאוד מאוד קשה. כשאדם יש לו זמן, או שיש לו נטייה ללכת במהלך של מסירות נפש, ברגע שלא ילך לו טוב, הוא ירגיש קשיים ומניעות, או שישימו לו פתאום מזיקים על הידיים ועל הרגליים, והוא לא יוכל לעשות שום דבר, מה יקרה לו? אם אין לו את הדעת של להתבטא לקדוש ברוך הוא, ולהבין שיש פה מלך שמנהיג אותי, מה יקרה לבן אדם? הוא ייכנס לעצבות ולייאוש. מדוע? כי הנה, אני רוצה לעשות, אני רוצה להצליח, אני רוצה לפעול, אני רוצה להפוך את העולם. ויש לו את הכישרונות, באמת יש לו את היכולות. אבל כדי שאתה תוכל לעשות את זה, צריך שמישהו יתיר לך לעשות את זה. ייתן לך את האפשרות, יפתח לך את כל הדרך הזאת. הרבה פעמים אנחנו רואים שמצד אחד אנחנו עושים ופועלים, ופתאום סוגרים לנו את זה. פתאום סוגרים אותנו, שמים לנו הזיקים על הידיים ועל הרגליים, אומרים לנו, עכשיו תשב, 3 חודשים אתה עכשיו יושב. לא יכול לעשות שום דבר. מדוע זה הולך אצלנו כך, הדבר הזה? מכיוון שתמיד צריך לברר אין את יוסף ואין את דוד. לכן יש זמנים שאנחנו בבחינת יוסף, ויש זמנים שאנחנו בבחינת דוד. הכתוב בספרים הקדושים, הרמח"ל ועוד צדיקים כותבים, שהדור שלנו יש פה הרבה הרבה בירור של בחינת דוד. לא שיש ביטול לבחינת יוסף. איפה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו חייבים לעשות. אבל יש הרבה, 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 הרבה גילוי של בחינת דוד. לכן כל אחד עובר בדור שלנו הרבה מאוד מצבים שהוא מרגיש חוסר אונים. פתאום אין לו כוחות הנפש, הוא רק רוצה לשכב במיטה וכן הלאה. וזה, אם לא יודעים לברר את הנקודה הזאת, זה סכנה גדולה מאוד. סכנה בנפש מאוד גדולה. מדוע זה סכנה גדולה מאוד בנפש? כי אדם יכול להיכנס לדיכאונות ולייאוש ולעצבות מאוד קשה. הוא רואה, אני לא יכול לעשות שום דבר, אני לא יכול לפעול שום דבר, אני חסר אונים, אני לא יכול לעשות שום דבר. ושהקדוש ברוך הוא שם מזיקים על הידיים ועל הרגליים, לא יעזור שום דבר. אי אפשר להשתחרר מהזיקים האלה. אז מה כן צריך לעשות? זה העבודה של דוד, המלך, שכתוב בתהילים, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. מה זה כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי? רש"י אומר כך, הריני מוטל לפניך כגולם. שאני מזיז את היד, זה אתה הזזת את היד. שקמתי ונלחמתי את המלחמות, זה אתה עשית את הכל. זה לא אני עשיתי את הכל. זה נקרא ההסתכלות, ההכרה של הביטול. יש סתירה גדולה מאוד, בתוכנו, בבריאה, בין יוסף לדוד יש סתירה מאוד גדולה. כי כל הבחינה של יוסף דורשת מאיתנו הרבה מאוד השתדלות, מאמץ, להאמין בכוחות שלנו ולקום ולעשות. יש פה נקודה שנקראת אני הפועל. בדוד זה נקרא, זה גם אני, אבל עם שינוי קל באותיות. את היו צריך להכניס פנימה, ואז אנחנו מקבלים עין. שהאדם רואה שהוא עין, הוא לא כלום. איך מסתדר אני עם עין ביחד? כי אם נראה בתוך הנפש שלנו, נראה שיש בזה בעצם קושי גדול מאוד. כי המציאות של האני דורשת מאיתנו לקחת אחריות ולהגיד, כן, אני עושה ועליי מוטל, אני לא יכול להתבטל מזה. וזה אמת. הנקודה של העין זה שאני לא יכול לעשות שום דבר. לכן יש סתירה ויש קושייה גדולה בין יוסף ובין דוד, שתי הבחינות האלה, שנקראות אני ועין, ובאמת, אם נתבונו עוד קצת לעומק, יוסף אומר, הכל תלוי בנו, בעבודה שלנו, בבחירה שלנו. דוד, הבחינה של דוד אומרת, בי לא תלוי שום דבר, זה גם מה שהשם יעשה. איך אפשר להבין ששניהם אמת, שרק הקדוש ברוך הוא עושה, וגם לי יש אחריות על הדברים. זה לא מסתדר ביחד, הדברים האלה. לכן, הקושייה הזאת היא נמצאת בתוכנו. כל הדורות היא נמצאת בתוכנו, ולכן גם מלכות ישראל התפלגה לשתי מלכויות. בזמן רחבעם בנו של שלמה המלך, אז הקדוש ברוך הוא המליך את ירובעם בן נבט על על 10 שבטים, ורחבעם בן שלמה היה מלך על 2 שבטים. רחבעם בן שלמה זה נכד של דוד, זה השושלת של דוד, משיח בן דוד. ואילו ירובעם בן נבט היה משבט אפרים, שזה היה משיח בן יוסף. אז המלכות התפלגה. התפלגות המלכות היא בתוכנו. זה התפלגות ההשגה והעבדה שבתוכנו, שכל הזמן צריך להילחם על הנקודה הזאת. לעתיד לבוא, זה ההפטרה של פרשת השבוע, הקדוש ברוך הוא מבטיח, ולקחתי את עץ אפרים ועץ יהודה, ועשיתים לאחדים בידי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אגלה את הדעת הזאת, איך לעשות שלום בין הבחינה של יוסף ובין הבחינה של דוד. איך שניהם מתקיימים ביחד, שהכל תלוי בנו. ואנחנו לא עושים שום דבר, והקדוש ברוך הוא עושה את הכל, איך ביחד מיישבים את זה, זה אנחנו לא יכולים ליישב את הדבר הזה. וצריך לדעת שכמעט כל הבירורים שלנו והנפילות שלנו עוברים סביב הנקודה הזאת. בואו נוריד את זה הלכה למעשה, איפה יש לנו בירור במציאות שלנו. שאדם במשך תקופה מסוימת, כמה חודשים, יכול להיות גם כמה שנים, הוא עסק באיזה מפעל מסוים, עשה משהו. והוא ברוך השם, הוא קם בבוקר ועשה וגם הצליח ופעל דברים. יש שלב, בשלב מסוים פתאום הוא מרגיש, אני לא יכול לעשות שום דבר, לא יודע, אני פתאום חסר עונים, שום דבר לא מסתדר פה. בדרך כלל, מה יקרה לאדם במצב כזה? במציאות שלנו, מה יקרה לאדם במצב כזה? אדם ייכנס למציאות של עצבות, דרדוך הנפש. אבל אם יש לו את הבירור הנכון, אז מבחינת הבירור של דוד, מה אדם יעשה במצב כזה? ידע, אני צריך ללכת לשדה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אתה מלך, השם מלך, השם מלך, השם מלך לעולם ועד, הכל בידך, ולי אין מה להיות בצער מהדבר הזה. אתה עד עכשיו רצית ככה, ועכשיו אתה רוצה ככה. כשיש את הבירור, אז אנחנו יכולים להחזיק מעמד למעשה בכל מה שעובר, בכל מה שעובר עלינו. למשל שיש תקופה שאנשים צריכים לעבור זמן של דוד, לעבור מציאות של חוסר אונים, גם זה מסתיים. צריך לעבור ליוסף, קשה לו לעבור. פתאום קשה לו להאמין בעצמו שהוא באמת יכול לעשות. לכן, להכליל את שני הדברים האלה ביחד, זה בעצם הסתירה הכי גדולה בבריאה, והשלמות זה שאנחנו נזכה להשיג את ההשגה הזאת. איך כן הדברים תלויים בנו, ואיך הכל השם עושה. זאת אומרת שהיום אנחנו לא יכולים להבין את זה. זה כתוב בפרשת ויגש. יעקב אבינו, יוסף התגלה כבר לאחים, והוא אמר ליעקב אבינו, תרדו למצרים, תבואו למצרים ואני אחלקל אתכם. היה רעב גדול, אמר להם, אני אחלקל אתכם על פי הטף. הכל, כל מה שאתם צריכים אני אתן לכם, ויהיה לכם פה מקום. אז יעקב הלך לבאר שבע, ושם היה לו נבואה, כי היה לו ספק. בסדר, יוסף הבן שלו צדיק, הכל טוב ויפה, מי אמר שהוא באמת צריך לרדת? אולי יוסף טועה. הקדוש ברוך הוא התגלה לו במראות הלילה בבאר שבע ואמר לו, יעקב, תרד למצרים, תרד ואני ארד איתך, ואני גם אעלה איתך, אני ארד איתך למצרים ואני אעלה אותך, ותדע לך שכל תיקון עם ישראל תלוי בירידה הזאת, הכל הכנתי לכם. אז יעקב הבין שזהו, אז צריך לרדת למצרים. אז כתוב בפרשת ויגש, כתוב, ואת יהודה שלח לפניו גושנה אל יוסף. מה זה את יהודה שלח לפניו להורות את יוסף גושנה? שרשי כותב שם שיעקב אבינו שלח את יהודה להקים שם, קודם כל מה צריך להקים? קודם כל בית מדרש. קודם כל צריך להקים בית מדרש. עם ישראל מגיע, צריך לישיבה, כוללים, בית כנסת, שיהיה מקום לתפילה. זה הפשט של הדברים, פשטות של הדברים. אבל בעומק הדברים יש פה סוד מאוד גדול. הוא אמר, עכשיו אנחנו, יעקב הבין, אנחנו יורדים לגלות גדולה מאוד, לבירורים, הולכים להוליד את כל עם ישראל. הם היו 70 נפש, כל משפחת יעקב אז הייתה 70 נפש. הולכים להוליד את כל עם ישראל. זאת אומרת שכל הנשמות האלה עכשיו הולכות לעשות את הבירור של יוסף ודוד. יהודה זה שורש דוד. הוא הלך אליו, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, כדי שיהיה איחוד, איחוד המשיחין, איחוד של שתי הצדיקים שאחראים על המהלכים האלה, לכו אתם, תקימו את הדרך, את היסודות, להכין לעם ישראל את כל הדעת, לא רק של גלות מצרים, של כל הדורות, תכינו, ואז על ידי ההכנה הזאת תהיה כל סוד הגאולה. וזה הסוד של גושנה. שכתוב בספרים, הרי מה זה גושנה? מה הכוונה גושנה? היה מקום במצרים שנקרא גושן. אבל את יהודה שלח לפניו, מה צריך לקרוא אל יוסף, להורות, לגושן. מה זה הוא כתב גושנה? אז יש מקום אחר שרשי אומר שיש מילים שצריך לכתוב למד בהתחלת התיבה, אז הוריד את הלמד, התורה הוריד את הלמד ושמה אי בסוף. לכן אנחנו יכולים להגיד, אדם נוסע לירושלים, או נסע ירושלימה. זאת אומרת, עושים אי בסוף במקום למד בהתחלה. זה הכוונה גושנה. במקום להגיד, את יהודה שלח לפניו להורות, לגושן, הוא כתב גושנה. אז זה מותר לנו לעשות, בכללי לשון הקודש מותר לעשות את זה. אבל בספרים הקדושים כתוב, מה זה גושנה? גושנה, הגימטריה, יוצא בדיוק 358 משיח. הוא שלח לפניו להורות את כל דרך המשיח ליוסף. תגיד ליוסף, נכון, אתה צדיק גדול ויש משיח, אבל עיקר המשיחות זה אנחנו, זה יהודה, גם יושבת יהודה. ואז התחיל למעשה האחדות והבירור בין יהודה ויוסף, להכין את הדרך לכל עם ישראל. אבל בבירור הזה אנחנו כל הזמן נופלים. כל הזמן אנחנו נופלים, ועד שמשיח בעצמו יברר לנו את הדעת הזאת בשלמות. בשבוע שעבר הזכרנו שבחנוכה מתגלה סוד האור הגנוז. וכל דבר בחנוכה צריך לדעת, יש לו שורש מאוד מאוד גבוה. מדוע? כי זה, כל העניין של חנוכה, וההדלקה של הנר חנוכה נמשך מצד האור הגנוז. התורה שיש לנו, כל התרי"ג מצוות, כל התורה שאנחנו לומדים, זה נקרא אור הנגלה. אבל חנוכה זה יותר גבוה מהתורה. זה ככה כתוב בבני שכר, שהעניין של חנוכה יותר גבוה מהתורה. מדוע? כי שורשו זה באור הגנוז. לכן אין פרט בחנוכה, בענייני חנוכה, שלא לא רומז על דברים עליונים מאוד. אז כתוב בספרים, היום הדברים קצת השתנו במציאות. אבל פעם, שימו לב, כמה דורות מסובבים סביבונים, עם ישראל? הילדים, כמה דורות? כבר אלפים שנה מסובבים סביבונים. איך הגיע הסביבון? מה לסביבון בעצם בחנוכה? מה עושה הסביבון בעצם בחנוכה? למה לא עושים סביבון בפורים? מה עניין של דווקא בחנוכה מסובבים סביבונים? והעניין הוא שיש גם צדיקים גדולים שהיו נוהגים לשחק עם הסביבונים. היו מסתכלים על הנרות ומסובבים את הסביבון. שהיו עושים פעם את הסביבון, אז עכשיו הסביבון זה הסוד של כל חנוכה, של כל הגאולה. שהיו פעם עושים את הסביבון, אז איך היו עושים אותו? קודם כל, מאיזה חומר היו עושים אותו? מעץ. ואם תשימו, אם מי שזוכר או ראה, יש קצת סביבונים היום כאלה, אבל זה מעט, היו עושים אותם עם ארבע משולשים. זאת אומרת, יש למעלה ארבע משולשים שיורדים אל החוד. למה דווקא ארבע משולשים? למה לשמונה משולשים? רצו אולי להגיד, זה היה בחוץ לארץ, אז היו כותבים שם, נס גדול היה שם. הכוונה, בחוץ לארץ, מזכירים דרך הסביבון את הנס שהיה פה. אז לכן היה את האותיות נון ג' שין ה', נס, ראשי תיבות, נס גדול היה שם. שימו לב, זה נון ג' שין ה', איזה אותיות זה? גושנה. זה גושנה, משיח, גימטריה משיח. כל העניין של הסביבון שאנחנו מסביבים את זה, זה כל השליחות של יהודה אל יוסף. זה המפגש של שתי משיחים. אז עכשיו אתם רואים, מה קורה? כל פעם אנחנו מסביבים סביבון, כשאנחנו מסביבים את הסביבון, הוא מסתובב, אחרי כמה שניות מה קורה לו? הוא נופל, זה סוכת דוד הנופלת. שעדיין אין בכוחנו לסובב את זה בסיבוב נצחי. זה משיח כבר לסובב את הסביבון הזה, ויש שלמות בין, שהם מפגש בין שתי המשיחים. הדעת של דוד ויוסף התאחדו לדעת אחד, לדעת אחד, ואז אנחנו נראה איך הכל מתקיים. לכן גם הסביבונים היו מעץ. זה מה שכתוב בהפטרה של פרשת השבוע, ולקחתי את עץ יהודה ועץ אפרים ועשיתים לאחדים בידי. זה סוד הסביבון. זה מה שהקדוש ברוך הוא מבטיח, שאני אחד את זה. ואז תתגלה הדעת איך הדברים כלואים בנו, אבל מיד אנחנו נראה גם איך אנחנו בעצם מקבלים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ולא אין לנו סתירה. כי כל הקושי בלב שלנו, בנפש שלנו זה, הסתירה הזאת היא מה תלוי בנו ומה תלוי בקדוש ברוך הוא. איך עושים שלום בין מה שמוטל עלינו ומה שמוטל על הקדוש ברוך הוא. זה יוצר בעצם את כל הקושיות, את כל הקשיים של האדם בחיים, השור של הכל זה מתחיל מפה. ברגע שזה יתגלה, שזה סוד הסביבון, שהקדוש ברוך הוא יסובב את הסביבון בשלמות, זה יתגלה הדעת הזאת, למעשה כל הבעיות ייפטרו בעולם. כי הכל מתחיל למעשה שאנחנו לא יודעים מה תלוי בנו, מה תלוי בקדוש ברוך הוא. כי ברגע שיתגלה לנו הדבר הזה, אין לנו סתירות. נעשה עד איפה שאנחנו יכולים, נתבטל לאיפה שאנחנו צריכים להתבטל, ואז לא יהיו לנו תסכולים נפשיים בתוכנו, וזה התיקון של העולם. וזה עוד דבר אחד, זה יש, אמרנו, היה ארבע פאות לסביבון. הסביבון המקורי, היום זה כבר, זה סין, זה כבר לא שייך. היום הסביבונים זה סינים, זה לא זה. פעם אנחנו היינו עושים את הסביבון. היה איזה יהודי צדיק, איזה מקובל אלוקי, שהיה בונה את הסביבון, וכל מיני מכוון, משיח בן דוד, משיח בן יוסף, כל הסודות היה מכוון, וזה היה עושה את הסביבון. היום זה כבר עניין אחר לגמרי. אבל, שימו לב, יש לו ארבע פאות, ארבע צדדים, נס גדול היה שם, שזה מרמז גם עוד עניין. הארבע פאות זה למעשה ארבע רוחות השמיים. צפון דרום, מזרח מערב. זה ארבע פאות של הסביבון. שימו לב, כשמשה רבנו ביקש להיכנס לארץ ישראל, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, הוא ביקש ממנו למעשה שתי בקשות. מה הוא אמר לו? העברנה את הירדן והראה את הארץ. אז למעשה הוא ביקש שתיים. הוא גם ביקש לעבור את הירדן וגם לראות את הארץ. הקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך את אוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אתה לא יכול לעבור את הירדן. אתה לא יכול לעבור את הירדן. למה משה לא יכול לעבור את הירדן? מה הסיבה? אז כתוב בספרים הקדושים, שאם משה רבנו היה עובר את הירדן, מה שמשה רבנו היה צריך לעבור, ללכת, זה רק דלת עמוד בארץ ישראל. הוא היה עושה כבר את התיקון של כל העולם. הוא היה כבר מתקן את הכל, לא היה גלויות, לא היה חורבנות, הכל היה כבר מסתדר. הרבה ספרים מביאים את זה, והקדוש ברוך הוא לא רצה שזה יהיה. למה בעצם הקדוש ברוך הוא לא רצה? משה לא מספיק צדיק לתקן את העולם? ודאי שכן. אלא הקדוש ברוך הוא רצה שכל הנשמות יוולדו ויבואו לניסיונות ולבחירה. הוא רצה שבתשע"ח, כסלב תשע"ח, אנחנו נשב פה ונלמד. לכן, משה כבר היה מעלה את כולנו לגן עדן. הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אני לא רוצה שתעלה את כולם לגן עדן. רוצה שכולם יבואו לעולם העשייה, כולם יעברו פה את הבירורים, לכן זה עומק הדבר שמשה לא נכנס לארץ. כי באמת, שכל אדם עובר פה את הניסיונות, נבנה אצלו הנצח ניצחים אצל האדם. לכן הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה הדבר הזה. אז זה הוא לא הסכים לו. הרב לך, אל תוסף לדבר אליי בדבר הזה. לגבי מה שביקשת לראות את הארץ, עלה אל הר העברים, ושא עיניך וראה, צפונה וימה, קדמה ותימנה, וראה את הארץ. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הסכים עם משה רבנו שיראה את ארבע רוחות, את ארץ ישראל. כשהוא אומר לו שאתה תראה, איך הוא אומר לו את זה? על ארבע רוחות השמיים. לכאורה, לא היה צריך להגיד לו, תראה את הארץ, למה צריך לראות את ארבע רוחות השמיים? לארבע רוחות השמיים, כל רוח, כל צד, זה מידה רוחנית. הצפון זה הגבורות, החסדים זה החוכמה, האמונה זה המערב, זה סוד השכינה, והתנוצצות האור בלב האדם זה המזרח. לכן שהשמש זורחת במזרח, כי זה התנוצצות האור. זה ארבע מידות רוחניות. עכשיו המידות הרוחניות האלה סותרות זו את זו. כשאדם בצפון, אז הוא בבחינת הגבורות. ואילו הדרום זה בחינת חסדים. הגבורות והחסדים לא מסתדרים ביחד. זה שתי מידות מנוגדות. מה הסביבון עושה? הסביבון עושה בעצם שכל המידות ביחד. זה אחדות כל המידות. זה כאלה, מכיוון שבשעה שהסביבון מסתובב, הצפון מיד עובר לדרום, והמזרח למערב, והמערב למזרח, הכל מסתובב ביחד. זה התכללות כל המידות, שהחסדים והגבורות יהיו בעצם באחדות אחת. קצת נסביר מה הכוונה של החסדים והגבורות. יש בני אדם שמצד הגבורות, אז מתעורר אצלהם הרבה פעמים כעס, הקפדה. אנשים של חסדים בדרך כלל, מה טבעם? לוותר, הכל רגוע, הכל שקט. אז שתי מידות מנוגדות זו לזה. יש מקום שהכל מתאחד למקום אחד. הסביבון זה אחדות כל המידות ביחד. שגם האמונה וגם זריחת האור וגם החסדים וגם הגבורות, הכל מתאחד ביחד, לכן הסביבון מסתובב. לגלות לנו שלעתיד לבוא לא יהיה ארבע רוחות השמיים. משה רבנו שראה את כל הסתירה הזאת, שידע את כל זה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תסתכל לארץ ישראל, שארץ ישראל וירושלים ובית המקדש זה אחדות של כל הסתירות שיש בעולם, תסתכל על זה ותתחיל לתקן את זה. אבל רק תתקן את זה בסוד הראייה ולא בסוד ההליכה בארץ. זה התחלת התיקון, אבל זה לא שלמות התיקון. לכן, הקדוש ברוך הוא לא רצה שמשה ייכנס ויבטל את כל הסתירות של החיים שלנו כשהוא ייכנס לארץ בגופו. כי אם הוא היה נכנס בגוף, הוא היה מבטל את הכל. אז בסוד הראייה הוא פעל בזה. בסוד ההליכה בארץ הוא לא פעל בזה. מתי זה קרה בסוד ההליכה? סוד ההליכה, שרבי נחמן הוא עשה מסירות נפש מאוד גדולה להגיע לארץ. כשהוא הגיע לארץ, הוא נחת אחרי ניסיונות שכמעט הם מתו בדרך, והיה להם הרבה ניסים, הם נחתו באונייה, הם נחתו בחיפה. כשהוא הגיע, עלו על החוף בחיפה, אז רבי נחמן הלך 400, 400 זה 2 מטר, הלך 400, ואמר ככה, פעלתי כל מה שרציתי, והוא רצה לחזור בחזרה. לעלות על האונייה ולחזור בחזרה לחוץ לארץ. היה איתו המשמש שלו, קראו לו, זה לא כתוב בסיפור, רק ידוע ככה בעל פה, קראו לו רבי שמעון. אז רבי שמעון היה איתו. רבי שמעון אמר לרבנו, מה זה? כמעט מתנו בדרך. אתה הלכת על החוף בחיפה ד' אמות, אתה רוצה עכשיו לחזור אתה רוצה לחזור בחזרה? הוא אמר, בוא נלך לראות, יש פה את רבי שמעון, טבריה. טוב, אז רבי נחמן לא מתנגד, אז הוא הסכים איתו. אבל הוא מה הוא אמר? אני פעלתי כל מה שרציתי. כל מה שרציתי זה רק ללכת ד' אמות בחיפה. מה הוא פעל? אנחנו לא יודעים, הוא לא גילה לנו. אבל היה מעשה, כשבשעה שהוא היה בטבריה, היה מעשה, ניגש אליו איזה צדיק מאוד גדול, ואמר לו, אני יודע שלא באתם כאחד האדם, ובוודאי שהגעתם לארץ, היה לכם השגות מאוד גדולות. תגלה לי. אז רבי נחמן אמר לו, אין לי רשות לגלות לך. הוא לחץ עליו. והדרך של רבנו הייתה לא להתנגד. ככה היה נכנע, מקבל כל דבר. למה? למה הוא נכנע ומתבטא לכל דבר? זה הבחינה של דוד. זה התיקון הבחינה של דוד. בעבודת השם הוא היה עושה את המסירות נפש הכי גדולה. אבל כשהיו אומרים לו משהו לעשות, הוא עשה את העבודה של דוד, הוא מתבטא לכולם. אז הוא הכליל את דוד ויוסף ביחד. אז הוא התבטל אליו. אז הוא אמר לו, ככה רבנו אמר לאותו צדיק, הוא אמר לו, סוד ארבע רוחות השמיים, אתה יודע? ואז מיד שהוא אמר את המשפט הזה, התחיל לצאת לו הרבה דם מהפה. לרבי נחמן התחיל לצאת המון דם. אותו צדיק מאוד נבהל, אמר לו, אני מבקש לך סליחה, בסדר, אני לא רוצה לדעת כלום, לא רוצה לשמוע כלום. אז הוא הבין שהוא ראה שמשמיים אסור לו באמת לדבר את הדבר הזה. אבל באמת הרווחנו רווח מאוד גדול. מהכל מהסיפור הזה הרווחנו רווח מאוד גדול. למה? שרבנו אמר, שהתחיל לדבר על כל הנחיתה שלו בארץ, מה הוא אמר? סוד ארבע רוחות השמיים. כל העניין של משה והצדיק האמת, כל העניין שלו זה להכליל את כל הניגודים, להכניס את כל הניגודים, את החסדים, את הגבורות, את השקיעה, את הזריחה, את המצבים החשוכים ביותר, את המצבים המוארים ביותר, את הכל להכליל באחדות אחת. זה נקרא סוד הדעת העליונה. סוד הדעת העליונה זה סוד האור הגנוז שמתגלה בחנוכה. לכן בסביבון אנחנו מסובבים את הסביבון ואנחנו עושים אחדות של יוסף ודוד, בסוד נס גדול היה שם, גושנה, וגם בסוד אחדות של ארבע רוחות השמיים, כל זה צריך, עכשיו, רק אחרי שלומדים את כל הכוונות האלה, מותר לסובב סביבון. זהו. ועכשיו, מי שלא למד את כל זה, שלא יסובב סביבונים. זה לא פשוט. צדיקים מאוד גדולים, משחקים עם סביבונים בחנוכה. אז רק נגיד עוד נקודה אחת, לא, עוד שתי נקודות בקצרה, בעניין של חנוכה, ובאמת, מי יכול לברר את כל זה? את כל הבירורים האלה, לעשות בתוכנו שלום, בין כל הסתירות והקושיות שיש בתוכנו, זה, כמו שאמרנו בהתחלה, זה רק הצדיק, שקיבל על עצמו את כל הירידות, ויוסף הורד מצרימה, או בירד יהודה, לברר לנו את כל הירידות, איפה זה האחריות שלנו, איפה אנחנו צריכים לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, רק הצדיק יכול לעזור לנו בבירור הזה, מה שאמרנו בהתחלה. לכן, שמדליקים נר חנוכה, כתוב הברכה, נוסח הברכה, אשר קידשנו בנתותיו וציוונו, מה? אז זהו, אז נמעשה כך. מי שיפתח את המשנה ברורה, את השולחן ערוך, אז יש מחלוקת. יש מחלוקת. בנוסח יש מחלוקת, בגלל זה רציתי שיגידו. יש אומרים להדליק נר של חנוכה, ויש אומרים להדליק נר חנוכה. מה, איך באמת יותר מדויק? על פי הסוד, וככה נוהגים, להגיד להדליק נר חנוכה. להוריד את המילה של. למה? להדליק נר חנוכה, מה ראשי תיבות? להדליק נר חנוכה, נון, של, נון, נר, חט, חנוכה, להדליק למד. ביחד, נון, חט, למד, נחל. מה זה, איזה נחל? נחל נובע מכוח חוכמה. עכשיו צריך לדעת שזה לא עכשיו איזה רעיון יפה בחסידות, אלא זה כוונה אמיתית בכתבי רבנו ארי. בשאר הכוונות כתוב, אחד הכוונות החשובות ביותר בחנוכה זה לכוון שם קדוש שנקרא נחל. והמקובלים מכוונים את השם הזה, יש שם הכוונה שלמה לכוון נחל. אומר הרשש, מה זה הנחל הזה? נחל נובע מכוח חוכמה. מדוע? כי כשאנחנו מדליקים את הנר של חנוכה, אנחנו מאירים את העניין של הצדיק בעולם, בתוכנו, ולכוון על כל נשמות ישראל. לכן מי שגר בתל אביב, אז הכי חשוב שידליק נר חנוכה. זה צריך להדליק הרבה הרבה חנוכיות בתל אביב. זה, אמרתי אתמול שבאמת כל העניין של נר חנוכה זה, 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 זה מלכות גדול מאוד. אם חילונים היו יודעים, מי ש... חילונים שלא רוצים לחזור בתשובה, טוב, באמת אין אחד שלא רוצה לחזור בתשובה, אין כזה דבר, הוא רק לא יודע, אין כזה דבר. אבל צריך לדעת שבנר חנוכה כל השלבת זה חצי סנטימטר. ברגע שיהודי רואה את הנר של חנוכה, הוא לא יודע שניצוץ שנכנס לו לתוך הלב. זה עוד חודש יתעורר, עוד חודשיים, אבל כבר משהו, קודם, בראשית מאמר סתום, סוד האור הגנוז נכנס לו לתוך הלב. ונכנס לו לתוך הלב, פתאום הכל יתהפך. כי נר חנוכה יחזיר את כל העולם בתשובה. זה מה שהגמרא אומרת, שאלה עד מתי מדליקים נר חנוכה? עד שתכלה רגל מן השוק. אומר רבנו ארי, מה זה רגל מן השוק? שוק זה המקומות החיצוניים, בתי עבודה זרה, המקומות המתונפים. הרגל בשוק, מי זה? זה נשמות ישראל שנפלו לשם. עד שלא נעלה את כל הנשמות, צריך להדליק נר חנוכה. נר חנוכה מעלה את הנשמות. מעלה את הנשמות מהמקומות האלה. זה גם כפשוטו נעשה. ככה זה פשוטו, לכן צריך לכוון, נחל נובע מקור חוכמה, להאיר את האור של הצדיק האמת, שיכול להאיר לנשמות במקומות אחרי, למה הוא קיבל על עצמו את כל העבודה הזאת. אז זה כוונה אחת. עוד כוונה אחת בחנוכה, כי עכשיו אנחנו לומדים שיעור בכוונות. אז עוד כוונה אחת, שלוקחים את הנר של חנוכה, אז יש, קודם כל יש כלי. את השמן אנחנו שמים בתוך כלי. אם לא יהיה כלי, איפה נשים את השמן? חייב להיות כלי. נכון? זה הווזיך. אז זה הכלי שמחזיק את השמן. אז יש כלי. אז קודם כל צריך לקחת כלי. לאחר מכן, מה אנחנו עושים עם זה? אנחנו יצקים שמן בתוך זה. שופכים שמן לתוך הכלי, אז יש לנו שמן, ואחר כך שמים פתילה. זה מרמז על כל העבודה של האדם, כי השמן זה שמן משחת קודש, זה סוד החוכמה, סוד ההשגה, ההבנה שאדם מבין, אם בתורה, אם בחיים, זה סוד השמן. אבל אם אין כלי, אתה אין לך מה לעשות, אין לך איפה לשים את השמן הזה. כלי זה מידות טובות. שאדם צריך לעבוד על המידות שלו, שאדם עובד על מידות טובות, סבלנות, ערך הפיים, לרחם, לראות בעין טובה, לתת לאחרים, זה נקרא מידות טובות. זה הכנת כלים. המידות טובות הם כלים נפשיים, רוחניים, להמשיך את השמן. ואז אדם מתקן את המידות שלו, עשה כלים, אז יכול למשך עליו אור, האור של החוכמה, שזה השמן. אז יש כלי שזה מידות טובות, ויש שמן שזה חוכמה. ועדיין זה לא מספיק. למה? צריך לשים בתוך זה, מה אנחנו שמים בתוך השמן? פתילה. מה זה פתילה? בלי תפילה שום דבר לא הולך. פתילה זה אותיות תפילה. חייבים את העניין של התפילה. אז יש לנו כבר, ששמים את הפתילה, אז יש לנו כבר מידות טובות, זה הכלים, שמן זה החוכמה, ופתילה זה התפילה. ברור השם, שימו לב, הכל יש פה, אבל עדיין לא דולק פה. עדיין אין פה את האש. האש זה העלייה, זה הדבקות של נשמות ישראל בקדוש ברוך הוא. אז צריך להדליק. מה זה ההדלקה? מי מדליק את ה... את התפילה שלנו, את התורה שלנו, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה. זה הצדיק, הוא הלהבה שמדליקה את הנשמות שלנו. אז צריך לכוון שבלי ההתקשרות עם הצדיק, אז באמת מדליקים את הנר של חנוכה. אבל להדליק את זה בנשמות, חייבים את ההתקשרות של הצדיק. זה האש של, 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 של להדליק, ואז בעזרת השם כל נשמות ישראל יתעוררו בזה. כן, רגע, רגע, תכף, אני אשמע. אבל רגע, תזכיר לי רק את השאלה, כי זה הנזור שזה את השאלה.
זה משיח בית יוסף, הרי זה חפלל שלו לנסה, לא
ירד. אז נגיד את זה בקצרה, למרות שזה צריך עריכות גדולה, אבל נגיד את זה בקצרה. כתוב, הגמרא במסכת סוכה, מסכת סוכה, דף נון ב' נון ג', שם היא מדברת על העניין של המשיחים. ושם הגמרא אומרת שיש מספד גדול. יהיה, לעתיד לבוא יהיה מספד גדול. שואלת הגמרא, על מה יהיה המספד? הגמרא אומרת שני תירוצים. חשוב מאוד לדעת שיש שם שני תירוצים. תירוץ אחד זה שיפקו על זה שהעץ הרע יתבטל מן העולם, בבחינה חיובית, לא בחינה שלילית. והבחינה השנייה זה שמשיח בן יוסף נהרג. ועל זה יהיה מספד גדול מאוד. אז חשוב מאוד שיש שני תירוצים. למה? כי אם היה רק תירוץ אחד, אז היה חייב לקרות. אם יש בגמרא רק תירוץ אחד, הגמרא זה תורה. ואם היה כתוב בגמרא שיש רק תירוץ אחד, שמשיח בן יוסף נהרג, ולא היה עוד אפשרות, תירוץ אחר, אז לא היה לנו אפשרות לבטל את הגזירה הזאת בשום פנים באופן. אז לכן יש שתי תירוצים. אם נתפלל, אז התירוץ הראשון יתקיים, ולא התירוץ שמשיח בן יוסף נהרג. אז שם הגמרא אומרת שמשיח בן יוסף יכול להיות שהוא יהרג, לכן אנחנו צריכים להתפלל שלא יהרג. הגמרא אומרת, בשעה שמשיח בן דוד ראה שמשיח בן יוסף נהרג, אז הוא ניבל. אז הוא חשב שגם הוא יהרג. אז הקדוש ברוך אמר למשיח בן דוד, אתה, החיים נתתי לך. אתה לא תהרג כמור. שואלים עכשיו, בעומק הדבר, רבנו אריה הקדוש תיקן בברכת בוני ירושלים בתפילת 18 לבקש על משיח בן יוסף שלא יהרג. באמת זו בקשה מאוד חשובה, שמשיח בן יוסף לא יהרג. זה בעומק הדבר, שמעתי את זה כבר מכמה צדיקים, שבכל דור ודור יש כמה נשמות של משיח בן יוסף. יש אחד שהוא הכללי, אבל יש כמה נשמות של משיח בן יוסף, וכשהדור חייב, אחד הצדיקים האלה צריך להיהרג. הוא מחפר בזה על הדור, וזה פטירת משיח בן יוסף. אז שואלים את השאלה, אצל משיח בן דוד אין מיטה. אצל משיח בן יוסף יש מיטה. מה הסיבה? אז זה העומק, למעשה, זה מה שדיברנו היום, זה התשובה, זה שמשיח בן יוסף זה העשייה. זה הגבורות, הכוחות הנפש לעשות. מכיוון שהעמידה הזאת יכולה להוליד באדם את הגאווה, לכן שייכת מיטה דווקא אצל הבחינה של משיח בן יוסף. אבל אצל משיח בן דוד, שזה כל הנקודה שלו, זה הביטול. להכיר שהשם עושה את הכל, ככל שאדם יש לו יותר השגה והכרה בזה שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל, אין אצלו מיטה. כי כל שורש המיטה בעולם זה, הכל זה מפגם הגאווה. לכן הקדוש ברוך אמר לאדם הראשון, ביום החלכה ממנו מות תמות. ברגע שהוא אכל מעץ הדעת, אז נכנס הגאווה והישות בעולם, ויש עבודה בקדושה של יוסף, אבל העבודה הזאת יש לה סכנה של גאווה. ובגלל שיש לה סכנה של גאווה, אז יש את הגזרה של מיטה עליה. אז זה לכן עץ הדעת מחולק לשתיים, טוב ורע, וצריך לברר את זה. כשמבררים את עץ הדעת, בירור עץ הדעת, זה להחזיר את העץ הדעת למה? להחזיר אותו? להיות עץ הדעת טוב. לבטל את הרע, זה עץ הדעת טוב. ברגע שעץ הדעת יהיה טוב, אז אומר רבנו הרי קדוש, מיד הוא יהיה יתקלל ביחד עם עץ החיים. ואז עץ החיים ועץ הדעת טוב יהיו עץ אחד, זה בדיוק ששתי המשיכין. זה ולקחתי את עץ אפרים ועץ יהודה ועשיתים לאחדים בידי, שזה ההתקללות של שתי הבחינות האלה. כשהדעת תהיה שלמה, אז גם נזכה לחיים נצחיים, כי זה עץ החיים ועץ הדעת מתקללים ביחד. להוריד את זה להלכה למעשה הזה, זה, הכל זה, זה הזהירות. מצד אחד, מצד יוסף אנחנו חייבים לעשות וחייבים לפעול. אבל כשאדם רואה שהוא מצליח בעשייה, וזה דבר מאוד טוב, אדרבה, אנחנו רוצים להצליח בעשייה. אנחנו לא רוצים לא להצליח בעשייה. אנחנו רוצים להצליח בעשייה. אבל כדי שלא יהיה בחינת מיטה בעשייה הזאת, שזה הסוד שמשיח בן יוסף יכול להיהרג, תמיד אדם צריך אחרי זה מיד להגיד לקדוש ברוך הוא הרבה, תודה שאתה עשית את זה. שאדם ישיג ויכיר, זה לא אני עשיתי את זה. אני יודע שהקדוש ברוך הוא לא עוזר לי, אני יודע מי אני גולם. אני שוכב על המיטה, אני יכול לשכב על המיטה ארבעה ימים בלי שאני יכול לזוז. אני רק בדיכאון ואני לא יכול לעשות כלום. איך הצלחתי בכל העשייה הזאת? זה הכל סייעתא דשמיא. לכן בכל הצלחה של עשייה, שאדם מצליח בעולם הזה, מיד חייב להגיד הרבה תודה לקדוש ברוך הוא. ולהגיד לקדוש ברוך הוא, תציל אותי מבחינת המיטה של משיח בן יוסף. כי כל מה שדברים לא מצליחים בעולם, זה כי עדיין יש בתוכנו את הנגיעה הזאת של הגאווה. לכן מיטת משיח בן יוסף זה לא רק על משיח בן יוסף עצמו, זה הולך, זה גם הולך על כל מה שלא מצליח לנו דברים. למה אדם מתחיל לעשות משהו, למה זה לא מצליח? כי ברגע שמתחיל לעבור עליו מחשבה של גאווה, הדבר חייב להיחרב. ככה זה כלל. פעם שמעתי מאחד הצדיקים בדור, אדמו"ר מפוריסוב, הוא אמר, אם הקדוש ברוך הוא היה מפיל אותנו כל פעם, נותן לנו סתירות ומפיל אותנו, אמר ככה, הכלל הוא, אדם הולך שלושה ימים, הכל הולך לו טוב שלושה ימים, הוא יסתובב ברחוב, הוא יגיד, אשרי הדור שלי נמצא פה. שישה ימים הכל הולך בסדר, זה יש בזה נוסחה מתמטיקה. במתמטיקה, באוניברסיטה, לומדים את הנוסחה הזאת. שישה ימים שהכל הולך בסדר, הוא יתפלל למה אנשים לא משתחווים לו ברחוב. זה הסדרה החשבונית, המתמטית פה, בדבר הזה. לכן, חייב לעבור את זה. וזה סוד המיטה של משיח בן יוסף. כי שם יש אחיזה של גאווה, וזה חייב לעבור את הבחינה של מיטה. ואילו דוד, שהוא כולו ביטול לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה אלך, אין מה לחשוש מזה. זה סוד החיים הנצחיים.